הרב לייטמן, חוכמת הקבלה.
שלום לכם וערב טוב. 3 דקות אחרי 8 בערב, אנחנו ברדיו ללא הפסקה 103 FM וגם בערוץ 66 בשידור חי. הרב לייטמן, חוכמת הקבלה, כל אנשי הצוות כאן איתנו, המפיקת על ים, הטכנאי באולפני 103 איתמר גל, עורכת אתר האינטרנט הדס בערי, המפיק שלומי חבני, עורך סמיון וינקור, המפיק הראשי גורדיון, אני רן קורץ, אורן לוי, שלום, ערב טוב.
שלום.
וערב טוב לרב לייטמן.
שלום לכולם.
ערב טוב, חג שמח.
חג שמח, ודאי.
חג אנחנו, חירות שמח.
אנחנו עברנו את החג, נמצאים בשבוע בכל המועד, ובאמת דיברנו לפני החג על כמה דברים ששייכים לחג עצמו. גם היום בחרנו בנושא החירות, כי או מעבדות לחירות. זה בעצם כל העניין של החג, ולכן כדאי לנו להבין מה כל כך אנחנו מכבדים את החג הזה. היינו עבדים, אבל אם אנחנו בודקים את לעומק מצבנו במצרים, זה היה מצב יפה וטוב. וגם כן אחר כך בכינו כאילו שהיינו במדבר כבר, איפה סירים ושומים ובצלים שלנו שאכלנו לגב במצרים וכן הלאה, שהיה לנו חיים טובים היו. אלה מה שהיה חסר לנו, חירות. וחירות זה מסביר לנו בעלי הסולם במאמר החירות, שזה עניין מאוד לא פשוט, שיכול להיות שכדאי לנו לוותר עליו למען החיים טובים מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים שאם אנחנו נגיד נכנסים לגן החיות, אנחנו רואים החיות שם לא מרגישות אותו דבר ולא נראות כמו שהן נמצאות בטבע.
נכון.
והוא כותב שלא מן הסתם האנושות נלחמה אלפי שנים כדי להשיג את החירות. אבל מה זה חירות? ממה החירות? שאנחנו גם כן היום נמצאים כאילו בארץ ישראל, במדינה שלנו, חופשים, נמצאים בחירות. מישהו מרגיש את החירות הזאת? אלה הרבה אנשים רוצים לברוח, כמו שקראנו בעיתון אחרי הבחירות מיד, היו כאלו ממש צעקות שכדאי לרדת וכן הלאה. זאת אומרת, מושג החירות הוא מאוד מטושטש, ובאמת כדאי לנו אז לפנות לחומת הקבלה לראות איך היא מסבירה לנו את המושג החירות. ובאמת אנחנו נתקעים כאן בגישה מהפכנית. אמת שגם מאמר החירות הוא מאוד קשה שמגיע לנו מבעל הסולם. הוא מערב כאן גם כן עניין הביולוגי ומה שקורה בתוך הגוף ובתאים ובכל, אבל אם אנחנו נלך בצורה יותר קצרה המתאימה למה שאנחנו נמצאים כאן עכשיו בשיחה.
בוא רק אולי נספר למאזינים שלנו שאתה מדבר על מאמר ההירות שכתב הרב יהודה אשלג בעל הסולם בשנות ה-30 של המאה הקודמת. כן.
אז מה הוא אומר? הוא מסביר לנו כך שאיך יכול להיות חירות אם אני סך הכל כולי רצון ליהנות. שאני תמיד נמשך לתענוגים ותמיד בורח מכאבים, מייסורים. ובין המחוף לתענוג, שם נמצא בעצם כל הזמן הבחירה שלי. כמה שיותר נוח וטוב מכל מיני מובנים. וכמה שיותר רחוק מכל מיני אי נעימות ועד האיסורים. וככה אני כל הזמן, בכל רגע ורגע, מעמיד את עצמי כלפי שתי ההבחנות הללו. תענוג ואיסורים. ואני לא חושב יותר על כלום. אלה בתת הכרה ובהכרה, בבחירה חופשית ובלתי חופשית. אבל אני כל הזמן עסוק רק בזה.
למה אתה מתכוון שאתה אומר תענוג או ייסורים?
איך שזה, תסתכל איך שאתה יושב, איך שאתה מזיק את הראש, איך שאתה, באיזה תנוחה אתה יושב על הכיסא, איך אתה בוחר להחזיק את, את עצמך, לפנות אליי, לאנשים שנמצאים כאן בסביבה. זאת אומרת, אתה כל הזמן, כל הזמן בודק איך אני מעמיד את עצמי במצב הכי, הכי טוב, האפשרי. ובאמת, לכן, אם אנחנו בנויים בצורה כזאת, שכל הזמן אנחנו בוחרים במצב הכי טוב האפשרי, אז איפה כאן החירות? אין כאן חירות, אלא כל הזמן אני נמצא רק בחיפוש, מה כדאי לי יותר. ובכל רגע ורגע אני בודק, האם יש משהו להוסיף למצב הנוח, והאם אני יכול להוריד במצב הנוכחי מהאיסורים שהיו לי קודם, מחובים. ואז יוצא שאני כל הזמן רק בזה מטפל, ואין לי חוץ מזה כלום. גם ברצונות, גם במחשבות, גם בהתפעלויות, התרגשויות, ממש תענוג או כאב.
וזה לא חופש?
איזה חופש זה? כי אני בנוי בצורה כזאת שאני תמיד בוחר בתענוג יותר ובכאבים פחות. אז אני כל הזמן עסוק בזה.
כאילו כמו שאומרים, מקסימום מנה במינימום מאמץ.
נכון.
אוקיי.
וזה, ואז יוצא שאני אף פעם לא חופשי.
למה?
במה החופש שלי? אני בסך הכל נמצא תחת השפעת הסביבה, מזג אוויר, אנשים, כל מיני עוד גורמים, והם כל הזמן משפיעים עליי, ואני כל הזמן בוחר מכולם איך אני יכול להעמיד את עצמי בצורה הכי נוחה. אז אני כל הזמן עסוק בלשרת לרצון שלי, לגוף שלי, בכל הדברים האלה. אני לא חופשי. זאת אומרת, תתאר לך את המכונה, שהיא כל הזמן, נגיד, כמו מחשב, שכל הזמן הוא מחשב איך להיות במצב הטוב. כן, המקסימום קומפורט. זהו, אז זה נקרא שאני נמצא בחופש.
זה בדרך כלל התפיסה, שככל שאני ככה נהנה יותר ומתאמץ פחות, ואתה יודע, אני בחופש, מה אנחנו מדמיינים, על איזה אי, אתה יודע, על איזה ארסל.
כן, אבל אני נמצא כאן בעצם מכור לכוחות הטבע וסביבה ובריאות הפנימית שלי, תנאים חיצוניים למיניהם, ואני כל הזמן מחויב לבחור מהם משהו ככה להתרחק מייסורים ולהתקרב לתענוגים. זאת אומרת, אני כל הזמן נפעל מהם, וממש אני רואה שחיים שלי הם רק בזה.
יש משהו אחר?
לא, אבל במה אני יותר מזה, מאיזה נמלה קטנה, או כלף או חתול, ממש אותו דבר. רק אצלי גורמים הרבה יותר מורכבים, ובמספרה מהרבה יותר גבוה, כן? ממה שלכלף או לחתול, ואני סובל מהרבה יותר פרטים, שעליי משפיעים יחסים בין בני אדם, וכל מיני עיתונים, וחדשות, ועוד ועוד ועוד, והם יותר רגועים ויותר שקטים. זאת אומרת, אצלם כביכול, הבחירה חופשית היא יותר ממה שאצלי. וכמה שגורמים יותר מורכבים, ובמספרם יותר גדול, אז אני נמצא כל הזמן במאמץ יותר גדול להסתדר ביניהם. וכאן מגיעה לנו חוכמת הקבלה ומסבירה לנו שהאמת שאנחנו באמת לא מסוגלים משהו לעשות מחוץ לזה. אלה השאלה שלי, אם כך, האם אני יכול כל פעם לשנות את הגורל שלי? אם אני נמצא בתנאים האלו, סביבתיים. ואז יוצא לי שלא, אנחנו רואים גם כן שהכל תלוי בסביבה. אם אני לוקח גרעין, מכניס אותו לאדמה, אז הכל תלוי במה היא האדמה, כמה יש שם מלחים, כמה יש שם כל מיני מיקרו-אלמנטים, וכמה אני נותן שם לחות, כן, מים, ואז שמש וחום, ואז גרעין הזה הוא, אם התנאים סביבתיים הם מוצלחים, טובים לו, אז הוא גודל. וההפך, יכול להיות גרעין טוב, חזק, גדול, ממש, אבל אם אני מכניס אותו לחול, אז הוא מתייבש או מתקרר מדי וכן הלאה. זאת אומרת, הכל תלוי לא רק באדם בעצמו, איך שהוא נולד עם איזה תנאים, אלא באיזה תנאים הוא מפתח את עצמו, מה הסביבה שלו. ולכן יש כאן גורמים פנימיים וחיצוניים, מה תלוי באדם ומה תלוי בסביבה.
מה זאת אומרת גורמים פנימיים וגורמים חיצוניים?
נו, אם חס ושלום אדם נולד בצורה כזאת שלא מסוגל להרבה דברים, איך פגום במוח, בבריאות, במשהו, אז כמה שאתה תעזור לו בכל זאת, אתה תביא אותו רק לאיזה מצב שהוא מתקיים. וההפך, אם יש לו שכל, רגש, בריא, אז יותר מצליח. ובהתאם זה גם כן לסביבה. אם הסביבה היא לא היה משהו, לא כל כך מחזיקה את האדם ומלווה אותו ליסוגים גדולים, אז אפילו שהוא חזק וטוב וחכם, אבל קיבל נגיד טיפול כזה בילדות, חינוך והשכלה, שהוא לא יכול להתפתח מדי, כבר עבר זמנו. וההפך, אם נכנס לסביבה טובה, נמצא בסביבה טובה, אז באמת פורח ומגיע להישגים. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שיש הרבה דברים שהם תלויים בפנימיות האדם, ויש הרבה דברים שהם תלויים בסביבה. אז שוב, איפה כאן החופש? עד כמה שאנחנו נמצאים בחירות, איך אנחנו יכולים להשתמש בכל הגורמים האלה ולדעת איך אני מסובב את עצמי בצורה הכי טובה נוחה. אני לא יכול להגיד איך שאני נולדתי ומה קורה, איך שחינכו אותי אפילו. זה לא היה בשליטתי. אבל ברגע שאני מכיר את עצמי, או אנחנו שחושבים על הילדים שלנו, איך אנחנו יכולים לתת להם את התנאים הטובים ביותר, כאן אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו עושים כדי לתת להם מקסימום, כדי שהם יבחרו בדברים טובים. אז זה תלוי גם כן בחינוך. אם אני מחנך את הילד תלוי לאיזה מטרות, כן, ואז בהתאם לזה הוא בוחר אחר כך בסביבה יותר טובה, הוא מפתח את עצמו להישגים יותר יפים, גדולים, וההפך. זאת אומרת, כמה אנחנו יכולים כאן על ידי חינוך להגיע למצב שבהחלט הילדים שלנו לא יסבלו ויחזיקו תודה בשבילנו.
אז יש, אז רק בשביל לסדר את העניין, אין משהו מעבר לסביבה ונגיד מטען גנטי. זאת אומרת, אלה הם שני הדברים שיש לי, נכון?
אז סביבה ומטען גנטי בילדות, וסביבה ומטען גנטי אחר כך בבוגרות, ואחר כך במצב שאני כבר אדם מבוגר, זה הכל איך אני בוחר, ממתי אני יכול לבחור בסביבה יותר טובה. אפילו אנחנו לא רואים שמבית ספר, אפילו אנחנו רואים כמעט מגן ילדים, כבר אלו שבוחרים ככה ואלו שבוחרים ככה. האם אנחנו יכולים לראות ערים להתפתחות הילד, כן? להכניס אותו למצב שהוא יבחר בסביבה טובה. וכאן דווקא בא חוכמת הקבלה. והיא מסבירה לנו כך. היא אומרת לנו שכל הבעיה שלנו, שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לשנות את הגורל שלנו. וגורל שלנו אני משנה על ידי מעשים שלי. וככה בן אדם חושב משום מה, כי הוא נולד כך. ומרגיש שאני עכשיו אעשה כאלו וכאלו פעולות, ועל ידם אני מתקדם כך וכך, ועושה, ובסופו של דבר רואה שיוצא לו לא בדיוק לפי משהו ציפה, ולא משהו תכנן, ויש עוד כל מיני גורמים, ולא שהוא...
כן, זה מכירים. מכירים.
עכשיו השאלה היא כך, האם באמת אנחנו פועלים כאן בכיוון הנכון? איפה הבחירה החופשית שלנו? שאנחנו יכולים באמת לשנות גורלנו. לשנות את גורלנו, ממש. ומסבירה לנו חוכמת הקבלה שזה לגמרי לגמרי במקום אחר, המפתח לשינוי הגורל שלנו. שההגה, נגיד, לשינוי הגורל שלי, לא נמצא בי, אלא בסביבה. נו, זאת אומרת שאני נמצא תחת השפעת הסביבה, הסביבה קובעת לי כל מיני ערכים, ואם אני נמצא תחת השפעת הסביבה בערכים המשתנים, הגודלים, נעשים יותר מיוחדים, אז אני גודל. כי הסביבה היא בעצם מחייבת אותי לכך לגדול. ואם אני נמצא בסביבה שהיא ההפך, נמצאת במצב שהיא רוצה להוריד אותי, אז היא מורידה אותי, אני מתחיל לקבל את ההשפעות שלהם, וכך אני אז מדרדר. זאת אומרת, אני תמיד צריך בכל החיים שלי לא להסתכל על עצמי, ולא להסתכל על איך שאני מצליח, אלא איך אני מצליח לבחור בסביבה יותר טובה כל פעם. ואני כתוצאה מהסביבה תמיד אגדל טוב. כמו אותו גרעין שדיברנו, שאם אתה מכניס אותו לאדמה טובה, אז הוא יגדל טוב. אפילו שלא היה מוצלח כל כך מהטבע. וההפך, אם אני לוקח סביבה לא כל כך טובה, אז אפילו שמלכתחילה קיבלתי מלידה שלי כאילו הבחנות טובות ברגש ובשכל, ואני מוצלח בהרבה דברים, הייתי יכול להיות מלכתחילה, אבל לא יכול לפתח אותם מפני שנמצא בסביבה לא טובה. זה מין אינקובטור לביצים, כן? שאני יכול להתפתח מהר וטוב, או שאני מתייבש ולא יוצא לי כלום. זאת אומרת, החינוך שלנו כלפי הילדים, כלפינו, הוא צריך להיות בזה שאני מלמד את עצמי, את האנשים, את הילדים שלי, שאנחנו צריכים כל פעם לשנות את הסביבה.
לשנות את הסביבה?
לשנות, להיטיב. לשנות אותה, זאת אומרת, לעשות אותה יותר טובה. או אם אני לא מסוגל, אם אני מדבר על אדם אינדיבידואלי, אז לבחור כל פעם בסביבה יותר טובה. אבל אם אני נמצא כבר בסביבה, ואני רוצה להצליח, ואין לי במה לשנות אותה, נגיד במדינה, כן?
כן.
אז אנחנו צריכים לדאוג כל פעם איך להיטיב לאותה הסביבה, שכל אחד ואחד בה יכול להיות יותר מוצלח. כי הוא תלוי לגמרי לגמרי בהשפעת הסביבה אליו. וכך אנחנו מתקדמים. זאת אומרת, אומר לנו כאן בעל הסולם שיציאה יציאה מהגלות לגאולה, יציאה מהמצרים, בריחה מהמצרים, בזה שאנחנו עכשיו יכולים לקבוע לעצמנו סביבה יותר טובה.
למה אתה מתכוון? זה נקרא שאנחנו מהגלות, ממצרים.
כן, שזה נקרא שאנחנו יוצאים מתחת פרו, מתחת שליטת הפרו, שאנחנו כביכול הופכים להיות עם חופשי. עם חופשי זה שאנחנו תלויים רק בנו, ולא בשום שליטה זרה. ואז אנחנו יכולים בינינו כל פעם להיטיב יחסים ליותר אהבה, ליותר חיבור, ליותר תמיכה, ואז על ידי זה אנחנו יכולים להתקדם כך שכל אחד ואחד יכול להוציא מעצמו מקסימום תועלת אישית וכללית, ובאמת להיות מוצלח. זה בעצם מבחינת החינוך, כך אנחנו צריכים לראות את העניין יציאה מהגלות לחירות, שאנחנו מתחילים מקבלים יכולת לקבוע את הסביבה שלנו, ועל ידי סביבה כל אחד אז ישתנה לטובה ויכול להיות בטוח בעתיד הטוב שלו.
אני קצת לא תפסתי את העניין הזה שאמרת עכשיו עם גלות ויציאה ומצרים, טיפה איבדתי אותך שם. הבנתי שהאדם מושפע מהסביבה שבה הוא נמצא, ואם הוא רוצה לשפר את הגורל שלו, לשלוט במה שקורה אותו, אמרת, זה ההגה, הוא לא בידיים שלך, תשכח מזה. הטעות שלך שאתה חושב שההגה על החיים שלך בידיים שלך, אבל ההגה של החיים שלך נמצא בידי הסביבה שבה אתה חי.
נכון.
אוקיי, את זה הבנתי. אחר כך, כשהוספת, הסברת דבר נוסף שפספסתי טיפה שם ממצרים וגלות.
אז מה זה מצרים? מצרים נקרא שאני נמצא תחת סביבה, השפעת הסביבה כזאת, שאין לי שום אפשרות להשפיע עליה. שיש בתוכה רק רעיון להיות, נגיד, לרוץ אחרי כבוד, אחרי שליטה, אחרי איזשהו הישגים כאלה, ש... הם לא נותנים לי להתפתח, אלא מכניסים אותי לאיזשהו דרך צרה. אני נמצא תחת שליטה אגואיסטית, נגיד, שהיא מכבדת רק הצלחה חומרית, ואני רוצה הצלחה באומנות, הצלחה רוחנית, בהתפתחות, והחברה הזאת לא נותנת.
אז היא כאילו משעבדת אותך.
כן.
אז זה נקרא סטטוס שאתה קורא לו מצרים?
כן.
הבנתי, זאת אומרת שבגלל שאנחנו יצורים חברתיים, כשהסביבה מגדירה סולם ערכים חומרי בלבד, אין לי שום אפשרות להתפתח כאדם, אלא אני משעובד לתכתיבי החברה.
כן.
אוקיי, ומה יש מחוץ למצרים בסיפור הזה של פסח הגחרות?
שאני יוצא למצב, לא דווקא ממצרים לארץ סיני, ואחר כך לסיני ו... ולארץ ישראל.
זה סטטוס חברתי אחר.
זה סטטוס חברתי חדש. Okay. שאני מגיע למצב שאני יכול לשנות את הסביבה. יכול להעלות אותה לדרגה יותר גבוהה. זה מה שעכשיו אנחנו שומעים צעקות בארץ. איזה סביבה יש לנו? איזה חברה יש לנו? איזה, למה הגענו? איפה העם ישראל? איפה... זה, אז אם אנחנו רוצים באמת להגיע לחופש, להיותם חופשי בארצנו, אנחנו צריכים קודם כל להבין שעלינו לבנות את העם, את הסביבה כזאת, שכל הזמן היא תעלה בערכים שלה, ותוכל אז לתת לכל אחד ואחד סביבה כזאת, שהוא גם כן יגדל. ומהיחידים האלה שגודלים, יבוא סביבה עוד יותר גדולה, עוד יותר מכובדת, עוד יותר גבוהה. וככה זה כל
אז,
פעם.
אז כאילו על הסקאלה, יש פה בעצם סולם ערכים, שבסקאלה שלו, נגיד בלמטה של הסקאלה, נמצאים ערכים של אגו גדול, של מאבקים, של שליטה, של משחקי כבוד, זה כאילו הלמטה של הסקאלה, ולסטטוס הזה אתה קורא מצרים, או שכאילו אנחנו עבדים למה בדיוק?
לזה שלא מסוגלים לשנות את הסביבה. האגו שלנו מחזיק את הסביבה ולא נותן לנו לשנות.
ואז כל אחד מאיתנו כאילו אנוס להתנהג ככה בצורה כן. ברוטלית ולא להתחשב, כי זה הנורמה.
כן, ואנחנו רואים שגם טלוויזיה, גם רדיו, גם הכל הוא כך מסתובב סביב הערכים כל כך נמוכים ומקריים ואגואיסטים ש...
אוקיי, ועכשיו ביחס לזה יציאה להירות, מהי? תגדיר לי אותה.
שאנחנו כולנו נהיה מסוגלים להבין שאנחנו צריכים להעלות את הסביבה, וסביבה היא תחנך אותנו. היא תשפיע על כל אחד ואחד.
ואז איזה ערכים יש בראש הסולם?
ערכים של חיבור. חיבור, מפני שרק הסביבה שהיא נמצאת בחיבור ההדדי, היא יכולה להביא לנו כוח גדול להתפתחות. זה כמו האדמה, ששם יש מלאכים, מלאכות, הכל, מינרלים, והיא יכולה אז לתת לגרעין שנמצא בה כל מה שהוא צריך כדי לגדול נכון. זה ההבדל. זאת אומרת, בוא נגיד כך, אם אני יושב במצרים, ואם אני יושב בארץ ישראל, מה שנקרא, נגיד, זה לעומת זה, מה העניין? שאני יכול לכל פעם לחפש סביבה יותר טובה, להעלות את הסביבה שלי לדרגה יותר גבוהה, וכך להשתנות בעצמי. כי אני תוצאה מהסביבה שבה אני נמצא.
אז לפי התפיסה הזאת, אדם שהוא בן הורין, זה אדם שפועל לרומם את הערכים בסביבה שבה הוא חי, לשפר אותם?
כן. לכן אנחנו צריכים לראות, אנחנו ראינו עכשיו הרבה מפלגות, כל אחד מציג שם את האג'נדה שלו, לא שמעתי אף פעם מאף מפלגה בעצם בצורה ברורה שהם רוצים להעלות את החברה, שהם רוצים להגיע איתה לאיזה ערך יותר גבוה, שעל ידי זה כל העם יתעלה ואנחנו נרצה להיות בחברה אחרת שמתאימה לעם ישראל, להיות באהבת ישראל, כל ישראל חברים, כאיש אחד בלב אחד, ככה קצת להתקרב למושגים האלו שעל ידם אנחנו פעם קבענו שאנחנו רוצים להיות עם. אנחנו לא עם כמו יתר העמים, העם שלנו התחבר מהבבלים בבבל העתיקה לפני 3,500 שנה לפי הרעיון הרוחני שאנחנו רצינו להיות מחוברים יחד על ידי אברהם, ולכן עד היום הזה אנחנו שונים מכל העמים האחרים, ולכן כאן סינה, אנטישמיות, לחצים וכן הלאה, עוד דיברנו על זה, עוד נדבר, אבל כך, לכן אומרת חוכמת הקבלה, אמנם שזה נראה כאילו דברים קטנים ולא בשמיים, אבל חוכמת הקבלה מתחילה מדברים פשוטים. היא אומרת שתתחיל מזה, שאתה בעצם בונה סביבה כזאת, שהיא תיתן לך להיות אדם חופשי. חופשי שכל הזמן עולה במעלות האדם שבך. ואז תראה שכל החיים משתנים ומשתפרים. וחוץ מזה, אם אתה חושב שההגה לשינוי החיים שלך נמצא בכל מיני דברים אחרים, חוץ משינוי הסביבה, שינוי החברה, זה שקר, ואתה כבר צריך לראות שבאמת אין בזה שום ממשיות.
כן, זה מעניין, כי אנחנו תמיד חושבים שאם נהיה יותר חזקים, נגיד האדם כאינדיבידואל, אם הוא יהיה יותר חזק ויותר עשיר ויותר כאילו מצליח, אתה אומר זה בכלל לא, זה לא חופש.
הוא בזה לא משנה את הגורל שלו. זה בכלל לא משנה את הגורל שלו. הגורל שלי משתנה רק על ידי הסביבה שאני או מוצא אותה חדשה במקום איפה שאני נמצא, או שמשנה סביבה שאני נמצא בה לסביבה יותר טובה.
אני לא הבנתי למה. אם אני נגיד יהיה יותר מצליח, אז שיניתי את החיים שלי,
לא,
שיפרתי
לא,
אותם.
לא, לא, בסופו של דבר לא. אתה לא תוכל להיות יותר מצליח. אתה נכנס פשוט תחת סביבה אחרת, שהיא נותנת לך ערכים אחרים, ואתה חושב שאתה מצליח. אבל אם אתה מסתכל אחר כך על עצמך קצת מהצד, אתה רואה שבעצם לא הרווחת ולא הצלחת בכלום.
יש עוד הרבה מה לברר בנושא
זה
הזה.
כן, זה סך הכל, אני על זה מרצה מזדק, סיפרתי את התוכן המקוצר מאוד, ממאמר כן, בעלי סולם, כן, מאמר הכירות.
נכון. דיברת על על החירות, ועל איך יוצאים, ואיך משנים.
העיקר בחירה חופשית.
כן.
שכן, אדם יכול לשנות את הגורל שלו, אבל אך ורק בתנאי שלו, הוא מסובב את ההגה, אלא הוא בוחר כל פעם בסביבה יותר טובה, ואיך שהיא משנה את ההגה, מפני שהיא טובה יותר, אז בהתאם לזה הוא משתנה. זאת אומרת, דרך הסביבה הוא משנה את הגורל שלו. וכאן זה הטריק הזה, המרכיב הזה, המאוד עדין, שאנחנו כל הזמן שוכחים עליו, מפני שאנחנו לא רוצים להיות משועבדים לסביבה, וקשה לנו לחשוב שאנחנו נמצאים תחת השפעת הסביבה, ותלויים בה, ואנחנו לכן חושבים, אני עכשיו נוהג, ומהנהיגה שלי לא יוצא לכלום.
כן.
ולכן, אך ורק בחינוך הקודם, אם אנחנו מילדות ממש, או על ידי ההסכמה החברתית, ממש מחנכים את עצמנו לחשוב שאנחנו כולנו תלויים בסביבה, בצורה כזאת אז נתקדם נכון. ונגיע לפלאים, רק בתנאי אם אנחנו נשמור על העיקרון הזה, כי זה בא לנו מהטבע. כאן זה אי אפשר להגיד לא נכון, כן נכון, תבדוק ותראה.
מספר הטלפון שלנו לשאלות מאזינים, 1-900-722-1031, 900-722-1031, אתם יכולים לכתוב שאלות לרב לייטמן גם בדף הפייסבוק שלו, מחפשו מיכאל לייטמן בפייסבוק, ושואלת קרמלה, היא אומרת ככה, במשך אלפי שנים האנושות נלחמה כדי להגיע לחירות, רק ובינתיים החירות רק הולכת ומתרחקת ממנה. איפה אנחנו טועים?
טועים בדיוק מה שעכשיו דיברנו. כנראה שהיא כתבה לפני ששמעה את המילים שלנו אחרונות, שאנושות לא מבינה איפה המפתח לחירות. זאת אומרת, חירות, מה זה נקרא חירות? חירות נקרא שאני יכול לשנות את הגורל שלי, את תוכנית החיים שלי, לפי מה שאני חושב שזה נכון. עכשיו, דיברנו על זה, שאני לא יודע מה זה נכון או לא נכון, כי אני נמצא תחת השפעת הסביבה. אני לא יודע מה זה לא נכון או לא נכון, כי תמיד אני בוחר מה שלטובתי כביכול, ומתרחק מדברים שכביכול לרעתי. כביכול, יכול להיות שלא כך. אנחנו רואים את זה על הילד, שהוא לא מבין מה זה טוב ומה זה רע בדיוק. ובוחר מה שכרגע הוא חושב, הוא לא יכול לראות את הדברים מרחוק, כאילו מן... לראות תעתית. החכם נקרא הרואה את הנולד. ולכן אנחנו נמצאים תמיד בטעויות.
למה אתה מתכוון שאתה אומר שאני לא יודע לבחור מה זה נכון, לא נכון? לא הבנתי.
איך אתה יכול לבחור אם אתה כל הזמן בוחר במה שיותר נוח לך, במה שיותר טוב?
ברור.
אבל זה, זה, זה יותר טוב ויותר נוח לפי מה שאתה עכשיו נמצא במצב. אתה לא יכול לדעת שזה באמת נכון כך או לא.
אבל אין לי סרגל אחר לנווט את עצמי, מצפן אחר לנווט את עצמי בתחנות החיים.
נכון.
באופן טבעי, כמו שהגוף שלי בוחר את, את הצורה האופטימלית של הקיום המאוזן שלו בתוך התנאים הסביבתיים, ככה גם אני כאדם מודע מנסה לבחור לעצמי את התנאים הכי טובים,
אבל
אופטימליים.
אבל אתה בוחר אותם במקום שאין בחירה בכלל.
מה זאת אומרת?
כי אתה מכוון... אתה מכוון על ידי התחפים הפנימיים שלך, למה שאתה רגיל, למה שאתה חושב שזה טוב, למה שחינכו אותך, מה שבגרסה דיינקותא קיבלתם מבית אמא, ולפי זה אתה בוחר.
אין לי מציאות אחרת.
נכון.
הייתי נולד בקצה כדור הארץ למשפחה אחרת, בתרבות אחרת, ודאי היו לי ערכים ותפיסות שונות, אבל זה לא רלוונטי, זה מה שאני מנסה לומר. נולדתי עם תנאים מסוימים, גדלתי בתנאים מסוימים, יש לי תפיסת עולם מסוימת, ובתוכה אני מתנהל איך אמרנו קודם, מקסימום ענה במינימום מאמץ. וזו תוכנה מצוינת בעיניי, כי אבסולוטית, תמיד תביא אותי למקום הכי טוב. במינימום מאמץ. מה רע?
לא, אני לא אומר שזה רע, אני אומר שזה שקר.
אז למה זה שקר? זה מה שאני לא מבין.
כי אתה סך הכל בוחר בעכשיו, ברגע הנוכחי. מאיפה אתה יודע מה קורה הלאה? אחר כך אתה מסתכל, ראית שאתה לא הצלחת, וכמוך עוד מיליארדי אנשים. למה?
למה? אני שואל למה. אתה שואל אותי למה.
אז אני אומר לך כי אתה חשבת שעל ידי הבחירה שלך, שכביכול היא בחירה, במקום שאתה רואה איך אתה צריך להתנהג ואיך אתה משנה את היחס שלך לחברה ולעולם ולמציאות, אתה חשבת שבזה אתה משנה את הגורל שלך. אתה לא שינית אותו במאומה. לא שינית. רצית לשנות, לא שינית. למה? כי על ידי זה הגורל לא משתנה.
כשאני מחפש בכל רגע ועושה חשבון הכי מדויק שאני יכול, איך יהיה לי הכי 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 טוב, בזה אני לא משפר את הגורל שלי?
לא. לא. זה מה ש... אתה רואה את כמה זה לא פשוט ללמוד מה שבעל הסולם כותב. שלפי העמקות הטבע שבודקים, אז רואים שאתה תוצאה מהסביבה. כמו שיצאת מבית אמא, כן? אתה תוצאה מזה, מה שקיבלת שם, וכך אתה בוחר את החיים. אתה נמצא בסביבה, אתה מקבל טעמים של הסביבה, הרגלים של הסביבה, הסתכלות של הסביבה על החיים, ולפי זה אתה מתייחס הלאה. אתה כל פעם נמצא כפרי של הסביבה.
הזכרת לי עכשיו משהו, לפני 20 שנה, הייתי אחרי הצבא בהודו באיזה מקום שהיה מנותק לגמרי מהציביליזציה, אין השמל, אין מים, אין כלום. הייתה לי באר בשדה וים על ידי ואין כלום, רק טבע. ואחרי שהייתי שם תקופה מסוימת, חזרתי לכאן לארץ, ולא הבנתי איך אנשים מנהלים את החיים שלהם כאילו באיזה ריצה אינסופית, שבעצם כדי לחיות אפשר להיות הכי טוב שרק אפשר לדמיין בהרבה פחות משאבים. זאת אומרת, עכשיו הזכרת לי את זה שכאילו איפה שאתה נמצא, זה מגדיר את הדרך שבה אתה חושב על החיים, על מה נכון לעשות, מה זה בזבוז, מה כדאי לי, מה לא כדאי לי, איפה אני עבד, איפה אני... אז אני מבין על מה זה
עד שהלכת ללמוד, ואחר כך היית מנכ״ל בבזק, שם במשהו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אתה תראה איך הגעת מההודו, ליד באר מים, עד שהיית שם איזשהו סגן או מנהל את הסניף, לא סניף, לא יודע מה שם בבזק. כן? אז מה אני רוצה להגיד? שאתה רואה איך שינית את הערכים? נו, תגיד, למה הלכת על זה?
כי שם אתה לא צריך הרבה כסף כדי להיות בגן עדן. No. אתה בגן עדן.
כן.
וזה לא קשור לכסף, זה בפרוטות. זאת אומרת, התחושה הזאת של...
לא, אבל אנחנו מדברים על השפעת הסביבה.
כן, אז זה מה שאני אומר, ששם לא. הסטנדרט הוא שונה.
וכאן הגעת והיית... אז מה בעצם השאלה?
השאלה, אני רוצה לקחת אותנו לשאלה מהפייסבוק. גיל איצקוביץ' שואל את מה שאני רציתי לשאול. במה מתבטאת הבחירה החופשית של האדם? אם כל הזמן יש לו חשבונות של תענוג או סבל, תענוג או סבל, אז איפה הבחירה?
אין בזה שום בחירה. הוא תמיד בזה בורח, מתרחק מרע ומתקרב לטוב, כל פעם שומר את עצמו במצב האופטימלי. מקסימום הטוב, בין שני הכותבים האלו, בין רע לטוב, שרואה. אין כאן שום בחירה. אלא הבחירה שלו, אם הוא רוצה להיטיב למצב, לשנות את המצב שלו, היא רק בשינוי הסביבה, כי סביבה תשנה אותו. כמו שאתה הגעת לכאן, הסביבה שינתה אותך, הלכת שוב להיות בורגני, למדת האוניברסיטה, עשית את המתור, הלכת להיות מנהל, וכן הלאה וכן הלאה. כן? זהו. שם סביבה עשתה לך משהו אחר.
נכון.
זה לא שהיה לך בר, וכאן אין לך בר. ולא ששם היה לך ים, כאן אין ים. אלה סביבה שהייתה שם. היא עשתה לך ככה, בנתה אותך.
שואלת נילי בפייסבוק שלך, תמיד אומרים אין דבר העומד בפני הרצון, כאילו שהבהירה היא אם אני ארצה מספיק, אז אני אצליח. אין דבר העומד בפני הרצון. אם תרצה מספיק, תצליח. כאילו שפה נקודת הבהירה. מה דעתך על זה?
אם תרצה נכון, אז תצליח.
תגדיר את הנכון הזה?
שאתה צריך לפעול מתוך הידיעה ברורה בחוקי הטבע. מה שמסבירה לנו חומת הקבלה, והיא מסבירה לנו באיזה רשת החוקים אנחנו נמצאים, כוח הרע, כוח הטוב, שני כוחות האלה פלוס ומינוס שנמצאים בטבע. בדרך כלל אנחנו יכולים לקחת בחשבון, וכל המדע שלנו שאנחנו לומדים זה כוח אחד, זה נקרא כוח השמאל, כוח האגו שלנו. כוח הטוב, הוא כוח הנסתר, נקרא בורא נגיד, לא חשוב איך לקרוא לזה. אנחנו לא יכולים ללמוד כי הוא נסתר מאיתנו. ויוצא שלא עוזר לי ללמוד מדע כדי להצליח בחיים. אנחנו רואים כמה שאנחנו מתקדמים על ידי כל המדעים האלו, אנחנו לא מצליחים. אלא כי אתה לוקח כוח הטוב ומאזן אותו עם כוח הרע, אז באיזון בין שני הכוחות האלה, אתה מוצא את החיים השלווים.
בדיוק מה לא יודע אם בדיוק, אבל זה מה שמיכל שואלת בפייסבוק שלך. היא אומרת, אדם בסך הכל מנסה להצליח, מנסה לסדר לעצמו את החיים בצורה טובה, ומתי הוא מתאכזב? אחרי שעברו 50 שנה והוא גילה שהוא בעצם לא עשה כלום עם החיים שלו. אז איך להימנע מזה מראש?
לכן שוב אותו הפתרון. אנחנו חייבים לשנות את החברה. אין לנו שום אפשרות בארץ, נגיד. מדינה קטנה, שטח קטן, עם קטן, סך כל כמה מיליונים.
אגו גדול.
זה טוב מאוד. זה דווקא רכוש גדול מאוד. אגו גדול. במה יוצא בני ישראל מהמצרים? שלקחו ממצרים כלים.
כן.
כן? כלי כסף, כלי זהב. כן? זה נקרא רצונות גדולים. יצאו עם העיניים גדולות.
עד היום הן גדלות.
נכון.
אוקיי, אז מה עושים?
מתקנים. לזה יש לנו חומת הקבלה איך לתקן את זה. אנחנו צריכים לעורר בינינו כוח הטוב, הוא יתקן את הכל. אין שום בעיה, אבל כמו ש... מה אמרת, אירן?
לגבי האישה הזאת, לגבי מה שמיכל שאלה, היא אומרת 50 שנה בן אדם רץ אחרי כל מיני דברים, ובסוף...
כי הוא סובב לא אותו הגה, הוא סובב הגה שאחריו אין כלום, כמו ילדים. אתה יודע שעושים אוטו כזה לילדים, שהם יושבים
וסובבים
ככה, כן, סך הכל, ונראה לו ש...
ולא זז, לאף מקום.
כן.
אפילו שהוא הצליח, לא יודע מה, ועלה,
ועשה. דבר, אם לא היית עושה שום דבר בחיים, היית מגיע בעצם לאותו דבר.
לאותו מקום.
אי אפשר לנו להוכיח את זה. אבל כך כתוב, וזה באמת נכון. כי לא היית לא יכול לעשות את זה.
אני מוכרח לספר משהו. יש עכשיו... בארצות הברית יש עניין כזה של מניעת פשיעה מוקדמת, ופונים לאנשים שרואים שהם מבחינת פוטנציאל גנטי וסביבתי יש להם פוטנציאל להיות פושעים, והיה שערה גדולה לעניין כזה שפנו לאדם שישב בבית, פשוט פרצו אליו שוטרים הביתה ואמרו לו, אתה יש לך פוטנציאל לפשע. זאת אומרת, הם מצדיקים בדיוק את מה שאתה אומר.
כשבע שנים על תנאי. שואלת שוש בפייסבוק שלך, האם הבחירה קשורה גם לגורל? האם הבחירה קשורה גם לגורל?
גורל הוא למטה מבחירה. זה גורל העיוור. זה שאני רוצה או לא רוצה, אני הולך לפי הגורל.
לא הבנתי כל כך.
גורל, מזל, זה הפקודות הטבע שהן יורדות עלינו, ואנחנו מקיימים אותן. אין לי ברירה. מה זה גורל? גורל זה נקרא שמה שהיה צריך לקרות קורה. עכשיו, איך אני יכול להיות למעלה מגורל? כמו שכתוב ישראל, למעלה מכוכבים ומזלות.
למעלה הכוונה לשלוט, כן. לקבל אפשרות לשנות.
בדיוק, על זה אנחנו מדברים. זה נקרא להיות חופשי. זה נקרא להיות בחירות. שאני לא צריך כלום אז לבקש מאף אחד. שאני באמת יכול לשנות את עצמי. לשנות את הגורל. זה מה שנקרא להיות עם חופשי. להיות עם חופשי בארצנו. אתה יודע מה זה בארצנו? ברצון. ארץ זה ממילה רצון. שאני יכול להיות למעלה מרצונות שלי, למעלה מכל ה-DNA שלי וכן הלאה. למעלה מזה. אבל על ידי מה? על ידי זה שאני משנה את הסביבה, חברה, וחברה משפיעה עליי בחזרה. בפידבק כזה אנחנו נכנסים. אני משפיע לסביבה, סביבה עליי.
אם הבנתי את מה שאתה אומר,
ואז אנחנו יוצאים למעלה מהגורל, למעלה מהכל.
זה כאילו מהפכני, כי אתה אומר, אפילו אם נולדתי עם נטיות לא משהו, או נתוני פתיחה בחיים לא כל כך טובים, לא בינוניים, יש לי אפשרות כאילו לשדרג, ויש לי גורל מסוים, יש לי אפשרות כאילו לשדרג, כאילו אני מתסרט את חיי אחרת.
נו, אתה רואה עליך, נו, שהיית בהודו, אם היית נשאר שם, והיית מרגיש שם טוב ויפה, נו, אז היית נשאר שם ליד הבאר וים?
זה רלוונטי למציאות הישראלית שלנו כאן ועכשיו?
כן, בטח. כל הדיון אם הזה. אנחנו רוצים לשנות את הגורל של כל אחד ואחד וכללי שלנו, עלינו לא לטפל באף אחד, רק בסביבה, בחברה האנושית שלנו, בחברה הישראלית. אם אנחנו נדע איך לטפל בה, ומוסבר לנו בחומת הקבלה בצורה מאוד מאוד מדויקת, אנחנו נצליח כל אחד וכולנו יחד. אבל רק בצורה כזאת, תתפוס את ההגה הנכון, איפה שהוא נמצא ממש, ולא ההגה כמו אצל ילדים שמסתובב סביב איזה מסמר וזהו.
כן, אדם באמת בסוף חייו הרבה פעמים, כמו שמיכל אמר, אחרי הרבה שנים שהוא רץ אחרי כל מיני דברים, הוא שואל את עצמו, טוב, מה... איפה הרווחתי? ואתה אומר שאם אנחנו פועלים לשינוי הסביבה שלנו, ולחיבור, ליתר חיבור, לקשר טוב בינינו, נכון? זה בעצם הערך העליון שצריך להיות בסביבה?
אין יותר ממה שמשפיע, כמו על הגרעין שנכנס לתוך אדמה. הכל תלוי רק בסביבה. תהיה סביבה טובה, הוא יתפתח. סביבה רע, הוא
רציתי שתארוז לנו קצת את הדברים שלימדת אותנו היום. פסח, חג החירות.
כן.
דיברנו הרבה על בהירה, על גורל.
איך אנחנו יוצאים מחג החירות? אנחנו רוצים, יוצאים ממנו רק עם הרצונות גדולים, אכזריים, עיניים גדולות, כמו שאמרת. מכך אנחנו יוצאים מהמצרים, עם הרכוש גדול, עם הרצונות גדולים מאוד. זה הכל. ובורחים משם, למה? כי אנחנו מחליטים שאנחנו חייבים להיות מחוברים, אנחנו חייבים לקבוע סביבה בינינו, סביבה טובה יפה, והאגו שלנו לא מרשה לנו את זה לעשות. אנחנו מחליטים שאנחנו חייבים להגיע לזה, ואז אנחנו יוצאים מהמצרים, ואחר כך אנחנו מתחילים לבנות את הסביבה. אין יותר מזה. כל פעם עם ישראל היה בונה את הסביבה שלו, ועל ידי זה הוא היה מתקדם. לא היה לו שום דאגה אחרת. כך היינו כל הזמן חושבים על עצמנו. זה היה פער בינינו לבין כל היתר האומות, העולם. וגם היום אנחנו צריכים לחזור לזה. והיום כל העולם רוצה את זה, ולכן הוא דורש מאיתנו שאנחנו ניתן לו דוגמה איך אנחנו סוף סוף יכולים לשנות את הגורל של כל האנושות. ומפני שבנו תמון הסוד הזה, אנחנו אפילו בעצמנו לא יודעים, ואנחנו צריכים פשוט להגיע לזה שאנחנו פותחים, מגלים אותו, ואז נהיה באמת מכובדים במקום לקבל כמו שהיום אנחנו שומעים מכל מקום.
הרב לייטמן, זהו, אנחנו הגענו לסיום. אני חושב שסיכמת מצוין עכשיו את הדברים. נגיד תודה, תודה קודם כל לך, הרב לייטמן.
יש לנו שיר?
כן, יש שיר נס לצאת נס, מה זה נס של מוטי מור. תודה רבה לכל אנשי הצוות הגדול שהיו כאן, גם כאן וגם ברדיו 103. אנחנו ניפגש בשבוע הבא ביום ראשון, מיד לאחר החג.
חג שמח
לכולם.
הרב לייטמן, חוכמת הקבלה.